אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 29, מאמר תורת הקבלה ומהותה, כותרת נתינת רשות. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kav.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר.
כן, כרגיל. נשתדל להיות יחד כדי ליהנות מהאור הגנוז. נתינת רשות.
נתינת רשות. שמח אני שנבראתי בדור כזה שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלוני מאין אני יודע שמותרו, אשיב לכם משום שניתן לי רשות לגלות. כלומר, שעד עתה לא נגלו לשום חכם אותם הדרכים שאפשר לעסוק עמהם בפרהסיה בפני כל עם ועדה, ולהסביר כל מילה ומילה על אופנה, כי גם אנוכי נשבעתי לרבי שלא לגלות כמו כל התלמידים שקדמוני. אבל שבועה זו ואיסור זה אינם חלים זולת על אותם הדרכים הנמסרים בעל פה מדור דור עד הנביאים ומעלה. כי הדרכים האלו, אם היו מתגלים להמון העם, היו מביאים הפסד רב מטעמים הכמוסים לנו. אמנם אותו הדרך אשר אני עוסק בספרי הוא דרך המותר. ועד רבה, נצטוויתי מפי רבי להרחיבו כמה שאפשר לי, ומכונה אצלנו דרך התלבשות הדברים. ועיין במאמרי רשבי שאל הדרך הזה מכנה נתינת רשות, וזהו שהעניק לי השם במידה שלמה אשר מקובל אצלנו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו אלא במצב הדור. על דרך שאמרו זל, ראוי היה שמואל הקטן וכו', אלא שאין דורו זכאי לכך. ועל כן אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החוכמה הוא מסיבת הדור שלי.
שאלות? זאת אומרת, ברור שכמו שהוא אומר, הוא קיבל רשות, ובמסגרת הרשות הזאת ולא יותר, הוא כותב ופותח לנו את הדברים. וזה דרך המותר, כמו שהוא אומר. אבל מה שאסור, משאיר גם כן, ולא לגלות, כדי שיבוא הזמן, ואפשר לגלות גם כן לפרהסיה. בסדר? לפעמים אין שאלות, כן?
מה זה מסיבת הדור שלי?
הדור מפותח, פשוט מאוד. איך אנחנו יוצאים? הבעל הסולם הוא אומר שהגיע הזמן לתיקון הכללי של כל העולם, מה שלא היה לפניו. עד תחילת, עד שנות 20-30 של מאה הקודם, מאה ה-20, זה לא היה, זה היה אסור לגלות לכלל העולם, אלה רק לאנשים שהם דתיים וידוע שהם תלמידי חכמים רציניים וכן הלאה. היו תנאים. מה שאם כן, פתאום הדור הגיע למצב שהוא התפתח עד כדי כך שלגלות ולרבים ולרבים דווקא, וזה המצווה הגדולה, וצריכים לגלות. וזה מה שהוא עושה. הוא כותב לך דברים שלפניו לא כתובים. היו מלמדים אותם אולי בעל פה ולא לכמה אנשים בלבד. מה שאם כן, הוא כותב ומעביר את זה לכולם ונותן רשות מאחריו והלאה, תפזרו כמה שאפשר יותר. זה... כן.
מה מצב הדור שלנו עכשיו?
דור שלנו הוא שאנחנו צריכים להתקדם כמה שאפשר יותר גם לגובה וגם לרוחב. לגובה בעצמנו, כמה שאנחנו יכולים, ויחד עם זה לפזר את החוכמה הזאת לרוחב לכל הכיוונים ללא הגבלות. וזה מה שהארגון שלנו לקח על עצמו ופועל בזה כבר, נו, לפחות 20 שנה האחרונות. אני חושב הרבה יותר. משנת 92-3, אומנם שגם לפני זה, אבל לפני זה היה, זה היה בגבולות ישראל. מ-1990, 91, 92, זה התחלנו לפזר את הדברים האלה בכל העולם. כן.
ההתקדמות שלנו תלויה בדור שלנו?
כן, ודאי, שאם לא הדור ש, שהוא זכאי לתיקון, אז גם כן אנחנו לא היינו מקבלים חוכמת הקבלה. כי כל התיקון הוא מפני שאנחנו יכולים לפרסם את התיקונים האלה, להשפיע על הדור ולהגיע להשפעה כמה שיותר רחבה, והאנשים, הקהלים הרחבים, הם דווקא התקרבו לתיקונים. כי התיקון הוא דווקא במסות, באוכלוסייה הרחבה ככל האפשר, שהיא תתחיל להתקדם לקראת ההיכרות הבורא.
את הגובה הרוחני שלנו, הגובה, לא הרוחב, תלוי בדור. אנחנו בידיים שלהם.
גובה הרוחני בטוח, אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר שאם הדור לא היה, אם לא היו צריכים לפרסם את החוכמת הקבלה, שיטת התיקון, תהליך שהעולם צריך לעבור, מה שהוא כבר עבר וכן הלאה, כל מה שאנחנו מדברים על המערכת הכללית, והתיקונים שצריכים לעשות כולם, אם זה לא היה צריך לפרסם לכל האנושות, גם אנחנו לא היינו מקבלים כלום לתיקון שלנו. כי לנו אין שום צורך לתקן את עצמנו, אלא רק בגלל הכלים האלו הרחבים חיצוניים, ככל האפשר. הבורא לא משתוקק לישראל, הוא משתוקק לתיקונים. ישראל זה סך הכל מעבר, כמו שאנחנו למדנו, ממאמר מתן תורה וערבות. ולכן, אם אנחנו מעבר, אנחנו מוכנים להיות מעבר, אז אנחנו מקבלים קשר עם הבורא, מקבלים תורה, תיקונים וכן הלאה. אם לא צריכים אותנו כישראל, אז אנחנו נמצאים בגלות וזהו, אלפי שנים, עד שכל ה... כל אומות העולם, כל האנושות התקדמה עד כדי כך שהיא יכולה להקל, יכולה להקל את התיקונים, לקבל אותם. ולכן אנחנו צריכים להבין עד כמה שחשובים לנו כל הקבוצות שלנו בחול, כל האנשים, כל אירופה, רוסיה, אמריקה, דרום אמריקה, עד כמה שהם כולם חשובים. אם לא נטפל בהם, לא נתקדם בעצמנו. אפילו עכשיו, תפסיק לטפל בכל האנשים, בכל הרוחב. אתה גם כן תעצור, לא יתנו לך יותר כלום. כי כמה שאנחנו עולים למעלה, זה אך ורק כדי להתפשט לרוחב, לעיגולים.
לטפל באיזה אנשים?
בכל אומות העולם.
אוקיי, עכשיו, הכלי העולמי...
כמו שבעל הסולם כותב, שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח. כן.
הכלי העולמי, כולו.
כן.
ישראל ועולם וכולי, כל מי שיש. כן. כולנו יחד נחשבים ישראל כלפי האנושות כולה?
כן. אבל ודאי שבישראל הזה, שזה כל, כל הקבוצות, כל בני ברוך העולמי, יש ישראל שזה ישראל, שזה יהודים שבארץ ישראל וכן הלאה, ואלו שבכל האומות העולם, שלפי הנטייה שלהם נקראים ישראל.
למה ישראל עצמם גם מחולקים?
כי זה תמיד ככה. אתה עוד תברר כמה שיש בזה עוד הבחנות שונות. זה מטבע התיקונים, וזה נובע מהוויה, י' כי ו' כי, מ-10 הספירות מקוריות. 70 אומות העולם, בישראל זה כהן לוי ישראל, יש לך הרבה דרגות. יש לך 12 שבטים, יש לך הרבה מאוד חלקים, חלוקות.
במה אנחנו שווים, הכלי עולמי?
בנטייה שלנו לבורא, לגלות אותו. אבל גם בזה יש לך בכל זאת עליונים, תחתונים, יותר. זאת אומרת, היררכיה. היא בכל זאת נמצאת. אבל זו היררכיה לא לפי ההצטיינות, אלא לפי המבנה. אני לא השם שנולדתי במאה ה-20, ולא נגיד 2,000 או 3,000 שנה לפני זה. אז הייתי כבר בדורות כאלו שהיו מגלים את חוכמת הקבלה בצורה אחרת. אם כן, אלה מגיע, זה לפי המערכת. אנחנו כולנו חלקיקים במערכת הכללית.
את ההתקדמות שלנו תלויה בטיפול
בחיצוניים.
איזה חיצוניים?
בכולם. כל מה שתחתי, אם אני מוכן להעביר לו את הטיפול שלי, את הידע, את המילוי, את הכל, אז על ידי זה אני גם כן זוכה להיות מקושר עם הבורא. אחרת לא. רק מעבר. זה התפקיד שלי.
ומי חשוב לך? מי שבא אחריך? בסדר? כאילו...
חשוב לי כולם שנמצאים תחתיי. וכמה שהרחבים ביותר, הם החשובים ביותר. כי בזה תלויה עוצמת הקשר שלי עם הבורא. כן.
בעל הסולם זכה בגובה ההשגה בגלל הדור, או ביכולת ההסבר?
אני לא יכול להגיד. בהכל זכה. זכה וזהו. תפקיד. שורש נשמה. רק משהו רציני ולא כאילו, כן. שב, לא חשוב.
אם כך, מה ההבדל בין יהודי ונקודה שבלב מהכלי העולמי, מהכלי האירופאי? מה ההבדל בינינו?
הבדל בינינו זה שגם הוא נקרא ישראל, גם אתה נקרא ישראל, רק הוא נקרא ישראל מישר כאל, ואתה נקרא יהודי וישראל מזה שקיבלת את הקשר הזה בימי אברהם. זהו, אז הבדל במערכות, איפה אתם נמצאים. אבל באמת, תיקון שלו הרבה יותר מהותי מתיקון שלך. זהו. לכן אנחנו צריכים עכשיו לבנות קשר יותר עדוק בין כל החלקי המערכת שלנו, ואז אנחנו כולנו נתחיל ביחד לגלות את הבורא ולמשוך את המאור המחזיר למוטב. אתם תראו כמה שזה יעבוד. אבל לפני זה צריכים לברר מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו צריכים לעבוד. ואין בזה לא גדול ולא קטן ולא מעודף זה על זה, כי כמה שיותר רחוקים הם נותנים משקל יותר גדול לתיקון, וכמה שיותר שייכים לראשונים הנשמות, כן? אז הם יותר חייבים לעבוד בשביל התחתונים. זהו. בסופו של דבר, כולם עובדים יחד. זה כמו שאתה באספק חייב לקשור, נגיד, זרם ומתח. כן? ואז אתה מקבל אספק. אז יש זרם יותר, יש מתח פחות. מתח יותר, זרם פחות. אבל אספק הוא חייב להיות. עוד נדבר על זה. קדימה.
כותרת שמות מופשטים. טעות גדולה היא לחשוב שלשון הקבלה משמשת בשמות מופשטים. אלא אדרבה, היא אינה נוגעת אלא רק בממשיות, אכן יש דברים בעולם שהם ממשיים, אף על פי שאין לנו תפיסה בהם, כגון המגנט, החשמל ודומיהם. עם כל זה, מי פתי אשר יאמר שהשמות הללו הם השמות מופשטים? הרי אנו מכירים היטב את פעולותיהם, ומה אכפת לנו שלא ידוע לנו שם עצמותו? סוף סוף, אנו מכנים אותו לבחינת נושא ודאי, אל הפעולות המתייחסות אליו, והוא שם ממשי. ואפילו תינוק המתחיל לדבר, יכול לכנותם בשם, אם רק ירגיש את מעשיהם באפס מה. וזה חוקנו. כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם.
זאת אומרת, יש בעולם שלנו גם כן הרבה כאלה תופעות שאנחנו לא משיגים אותם ממש, אלא משיגים תופעות מהם. כן? חשמל, אני לא יודע מה זה חשמל. אומרים שזה תנועת אלקטרונים בחוץ ברזל נגיד, או במשהו כזה. מי יודע, מי מכיר, ואפילו שזה כך, אבל זה לא, זה לא, זה לא ממשיות, גם זה תוצאה ממשהו. זאת אומרת, בשום צורה, או כוח המשיכה, לא חשוב מה. אלא כל העולם שלנו, הוא גם כן כולו מתגלה בצורה מאוד מוזרה, הייתי אומר, כלפינו. כן? אלא אנחנו רגילים לתת שמות לכל מיני תופעות, ולעבוד עם כל התופעות האלה כאילו שזה משהו מתגלה באמת, נגיד חשמל, הכל בנוי מהחשמל, תראו מה שקורה לנו כאן, כן? בעולם שלנו, איך יכול להיות בלי חשמל, אבל מה זה חשמל? אף אחד לא יודע, אף אחד. אנחנו יודעים הפעולות שהן מתגלות על ידי כל מיני מכשירים, לא יותר מזה. כך אנחנו גם כן מדברים על רוחניות. אנחנו לא יודעים מה זה רוחניות, אבל אנחנו צריכים לבנות כאלו מכשירים בנו, בתוכנו, שאנחנו נגלה תוצאות מפעולות רוחניות, מכוח הרוחני, או מהבורא. ואז הוא מתגלה. איפה? בנו. הלאה.
כותרת, אין עצמות נתפס בגשמיים. ולא עוד, אלא אפילו הדברים המדומים לנו למושגים בעצמותם, כגון האבן והעץ, הנה אחר חקירה נאמנה, הרי אנו נשארים באפס ההשגה בעצמותם, כי לא מושג לנו אלא פעולותיהם המתפעלים בשיתוף עם נגיעת חושנו בהם.
זאת אומרת, זה מה שדיברנו.
כותרת נפש. למשל, כשהקבלה אומרת ששלושה כוחות הם, א' גוף, ב' נפש בהמי, ג' נפש דקדושה. אין הכוונה על עצמות הנפש, כי עצמות הנפש הוא פלואידום, והוא מה שהפסיכולוגים קוראים האני, במטריאליזם אלקטרי. ולדבר מה בעצמותה, ולדבר מה בעצמותה, הוא איבוד זמן. ביותה בלתי מסודרת תחת התפעלות בנגיעת חושנו, כמו כל העצמים הכוללים הגשמיים. אבל מתוך שאנו רואים בעצמות הפלואידים הזה, שלוש מיני פעולות בעולמות הרוחניים, אנו מבחינים אותם היטב על פי שמות נפרדים, על פי פעולותיהם הממשיים בעולמות העליונים. ואם כן, אין כאן שמות מופשטים, אלא אדרבה ממשיים במלוא מובן המילה.
זאת אומרת, אנחנו לא מכירים את הרוחניות, אבל תופעות מרוחניות אנחנו מרגישים על עצמנו, יכולים למדוד אותם, יכולים לתת להם כיוונים שונים, שמות שונים. אומנם שהתופעה עצמה לא ידועה לנו, רק תוצאה ממנה. כמו מחשמל. זה מחמם, וזה מקרר, וזה כך עושה, וזה כך עושה. הרבה מאוד תוצאות מהחשמל, אומנם שהחשמל עצמו מופשט. אותו דבר גם כן כלפי ההבחנות רוחניות. בסדר? אין שאלות. נמשיך? כן, חכה.
מה זה נקרא נפש בהמי?
אתה לא מכיר נפש בהמי? הוא כוח החיות שלך.
מה זה בהמי אני יודע, אבל למה זה נקרא נפש? נפש זה אנחנו.
נפשה, זה כוח שמחיה. הלאה.
כותרת, פתרון פירושי על פירושים קודמים. אפשר להעזר לפרש ענייני מחוכמת הקבלה על פי חוכמות חיצוניות. היות שחוכמת הקבלה היא השורש לכל, וכולם כלולים בה. יש שנעזרו מאנטומיה על דרך הכתוב מבשרי יחזה אלוקיי. ויש שנעזרו מחוכמת הפילוסופיה, באחרונים השתמשו ביותר בחוכמת הפסיכולוגיה. אבל כל אלה אינם נבחנים לפירוש אמיתי, משום שאינם מפרשים כלום בחוכמת הקבלה גופה, אלא רק מראים לנו איך יתר החוכמות כלולים בה. ולכן המעיינים לא יכולים להסתייע ממקום אחד למקום אחר. אף על פי שחוכמת עבודת השם היא החוכמה הקרובה יותר לחוכמת הקבלה מכל החוכמות החיצוניות, ואין צריך לומר שאי אפשר להסתייע כלום מהפירושים על פי חוכמת האנטומיה או על פי פילוסופיה, ועל כן אמרתי שאני המפרש הראשון על פי שורש וענף וקודם ונמשך. ולכן אם יבין אדם מתוך פירושי איזה עניין, הוא יכול להיות בטוח שבכל מקום שימצא אותו העניין בזוהר ובתיקונים, יוכל להסתייע כמו בפירושים על הנגלה, שאפשר להסתייע ממקום אחד לכל המקומות. וסגנון פירושים על פי חוכמות חיצוניות הוא ביטול זמן, כי אינה אומרת יותר מבחינת עדות מהאמיתיות האחד על השני. והנה חוכמה חיצונית אינה צריכה לעדות, כי ההשגחה הכינה חמישה חושים לעדותה, ובקבלה, על כל פנים, צריכים להבין טענת הבעל דבר בטרם שמביאים עדים על הטענה.
זאת אומרת, בעל הסולם סידר לנו מערכת, הסביר לנו, הוא לא סידר, הוא לא יכול לסדר מערכת השמיים, אלא הוא הסביר לנו את מערכת השמיים בצורה כל כך ברורה, כל כך שלמה, עגולה, שאנחנו יכולים בעצם לתפוס אותה, איכשהו להחזיק בה, וכל פעם להוסיף ולהוסיף בלימוד למערכת הזאת עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, כי צורת המערכת כזאת שאנחנו פשוט אני יכול להתמצא בה. מה שאם כן, וכל ההסברים שהיו לפני בעל הסולם זה היה רק חתיכות דברים כאלה, כאן קצת, שם קצת, ובשפות שונות, זאת אומרת, בשפות של קבלה השונות. קצת בהלכה, קצת במדרש, וכן הלאה. מה שאם כן הוא לקח את החוכמת הקבלה, שפת הקבלה, והתחיל להסביר לנו את המערכת מתחילתה ועד סופה. ולכן, אחריו כבר אין לנו בעיה, אנחנו, אם לומדים נכון, לא יכולים להתבלבל, ותמיד יכולים להוסיף. כמו ממש בלימוד של כל מדע אחר. בסדר? מה?
מה לגבי המקובלים שתמיד עסקו גם כן, גזרו, לא יודע, מחוכמת הקבלה, מתמטיקה, דקדוק, רפואה?
לא, זה היו לי כאלה ספרים כל כך מלא, במיוחד ברפואה, בכל מיני סגולות, אוי, מה שהיה, הם חטטו בזוהר, בתיקונים, בכל מיני דברים, זה משהו, בלבולים עצומים. זה חבל שאתה לא ראית את הספרייה שלי. מי שראה, שאין כזה זוכר. כן, זה... קיר שלמה, כן. זה, אפילו לא לקחתי אף ספר משם. חוץ מכתבי בעלי סולם, השארתי את הכל. השארתי את הכל. זהו. זה... אי אפשר לקרוא. אחריו אין מה לעשות. אני זוכר שאני הייתי בא, שהייתי בתחילת הלימודים, בא להילל, הוא היה חי גם כן ליד הרבש. נכנסתי אליו לדירה, אני רואה מדף על הקיר, כן? ועליו תלמוד 10 ספירות וזוהר וסידור. ואני הסתכלתי בסלון, לא, אין כרגיל, אתה יודע, זה כמה אלפי ספרים, כמו שלכל יש דתי, אין. אז אני שואל אותו, מה קורה עם הספרים? אומר, אני לא צריך שום דבר, זה יש לי. אתה מבין, ככה זה. זה אדם שהוא היה בן 60 ומשהו, ולמד כל החיים, והוא אדם דתי, זה חרדי, זה ממש לא צריכים. בשביל מה? זה הכל מה שיש לך, ואין שום צורך. כשהגיע הזמן שאני הייתי עובר דירה, לא לקחתי חוץ מספרים האלו שום דבר. טוב, נו, נמשיך. כן, סליחה, כן, אדון.
הוא אומר פה שבקבלה, בכל חוכמה חיצונית, יש 5 חושים בשביל העדות שלה.
כן.
ובקבלה צריכים להבין טענת הבעל דבר, בטרם מביאים עדים על הטענה. מה זה אומר?
נו, חכה, זה עוד יבוא. זה עוד לא בשבילנו. נגיע, אני לא רוצה לפתוח עכשיו דברים שיתגלו אחר כך, אבל מתגלים ומטפלים בזמן שמתגלים, ובעיות שמתגלות זה בעיות אמיתיות שאנחנו צריכים בהם לטפל, וכך זה דרך התיקון. אנחנו צריכים לראות בכל דבר ודבר של הקושיות, של בעיות, של חוסר סדר. נגיד עכשיו יש לנו בעיות מסוימות בהתקשרות בינינו, בהבנה של הקבוצות העולם יבינו אותנו, ואנחנו חייבים לפתוח יותר את המערכת ולהסביר אותה בהתאם, ואיך מתחלקת גם ראש לחלקים, גם גוף לחלקים, במה עוזרים זה לאלו ואלו ואלו. אנחנו צריכים לעבוד על התיקונים, ואז זה מסתדר. נעבור גם את זה. כן.
עמוד 30.
חכה, נו.
סליחה.
הוא רוצה.
יש שם משפט אחרי 9 נקודות, דודי, אתה יכול לקרוא?
נו.
אף על פי שחוכמת עבודת השם היא החוכמה הקרובה יותר לחוכמת הקבלה מכל החוכמות החיצוניות.
נו.
מה זה חוכמת עבודת השם שהיא קרובה לחוכמת הקבלה?
חוכמת הקבלה זה מה שמדובר על מבנה של כל המציאות. זה ספירות, פרצופים, רשימות, מסכים, כל מה שיש. זה נקרא חוכמת האמת. ללא אדם, איך שזה נמצא, כמו שאנחנו לומדים את זה בתלמוד עשר הספירות. אתה בתלמוד עשר הספירות שומע דברים שמדברים לאדם, איך אדם נמצא שם? לא. זה נקרא חוכמת הקבלה. זהו. איך אדם יכול להיכנס לחוכמת הקבלה ולהתאפס במדרגות וגילוי עבורי וכן הלאה, זה כבר נקרא עבודה הרוחנית של אדם, עבודת השם. אז שניהם קרובים זה לזה, אבל זה לחוט וזה לחוט. יש לך גם כן בכל מדע, יש לך מדע עצמו, נגיד פיזיקה, ויש לך פדגוגיקה. איך שמלמדים את האדם את הפיזיקה, איך הוא נכנס, איך הוא פותר את כל מיני תרגילים וכן הלאה. זה לחוט וזה לחוט. כן? כי הפיזיקה בעצמה זה קיימת כאילו מחוץ לאדם. ותפיסת הפיזיקה, לימוד הפיזיקה זה תלוי כבר במבנה האדם. איך שהוא תופס את זה, איך שהוא מבין את זה, באיזו צורה יותר קל לו להתלבש על זה. היא כבר קשורה לאדם עצמו. כן.
אז לפי זה, על מה הוא מדבר פה חוכמת עבודת השם? אם זה, זה מה שרבש לימד.
עבודת השם, כן, זה רבש. בעיקר זה כתבי רבש. ובעל הסולם, בעיקר זה חוכמת הקבלה. מה ששייך לעבודת האדם, זה נקרא עבודת השם, מה שזה שייך למבנה של המציאות, זה נקרא חוכמת הקבלה.
כאילו, לא היה רבש עדיין בזמן שהוא כתב את זה.
מה זה שייך? היה או לא היה?
רק להבין על מה הוא כותב פה, חוכמת עבודת השם, לא ברור.
אני הסברתי לך מה זה. גם בעל הסולם כותב על עבודת השם. גם יש לו את זה באגרות, בכל מיני... מה, שמעתי, הוא לא דיבר. זה בעל הסולם דיבר. רבש כתב. בסדר? כן.
הוא אמר גם קודם, האמת שהוא אמר פה הרבה דברים, אבל הוא אמר גם שחוכמת הקבלה מדברת על דברים מוחשיים.
כן.
וקודם אמרת ששפת הקבלה זה פרצופים, ספירות וכו'.
כן.
אז איך פרצופים וספירות הופכים להיות מוחשיים?
זה תלוי באדם, שעל ידי עבודת השם הוא מתקרב למצב שהדברים האלה שעליהם מדובר בחוכמת הקבלה, הם מתחילים להיות בשבילו מוחשיים. מה זה מוחשיים? נכנסים לחושים שלו. אז הוא בונה את החושים כאלה שמרגיש בהם מה שכתוב בחוכמת הקבלה. להפוך את חוכמת הקבלה למוחשי, זה אפשר על ידי עבודת השם, עבודה רוחנית. זהו. אז כאן יש לך אדם, יש לך חוכמת הקבלה, יש עבודה שאדם צריך לעשות, כדי שירגיש את חוכמת הקבלה, וזה נקרא שזה יהיה אצלו מוחשי, ייכנס לחושים שלו. בסדר, כן.
הוא כותב פה שבעל הסולם טרח לכתוב לנו המון ספרים, לפרש.
לא, זה בעל הסולם בעצמו כותב.
כן.
לא.
השאלה אם יש איזה ספרים למי שעדיין לא בעולם הרוחני. השאלה אם מישהו בעולם הרוחני יש ספרים אחרים?
לא.
זה לא. אותם ספרים?
לא, לא צריכים יותר ספרים. לא צריכים, יש לך תלמוד עשר הספירות, זוהר. כדי להשיג מה שהוא כותב, אתה צריך כתבי רבש. שאתה מתחיל להשיג מה שכתב בעל הסולם, אתה כבר צריך כתבים שלו יותר. אתה צריך תלמוד הספירות. אז אתה במעמד שלך מזמין המאור מחזיר למוטף, והוא שמיר עליך, אז אתה מבין ומרגיש מה שבעל הסולם כותב בתלמוד עשר ספירות. אתה מגלה את זה כבר. זהו. טוב, נו.
אפשר לברר משהו קצת מלפני. כשבעל סולם כותב שהוא שמח שהדור כזה שאפשר לגלות חוכמת האמת. פשוט כן. שומע את המשפט הזה מיליון פעם, ופתאום אני אומר, הדור של בעל סולם, אף אחד לא שמע שום דבר, היה לו שם כמה תלמידים. אז למה הוא
קורא? זה לא שייך לגילוי. אז מה? זה שלא היה אינטרנט, שלא שיה, לא היה לו הוליווד. מה אתה חושב, מה זה נקרא לפרסם? שהוא יכול להגיד מילים שקודם מקובלים היו נמנעים מלהגיד, לגלות, והוא דיבר וכתב על זה בצורה ממש ישירה, גלויה, ואז, וכתב את זה בצורה כזאת, שאנחנו יכולים לקרוא, לכתוב, ללמוד, להעתיק, לפרסם, ומפני שהוא כתב את זה. יש לנו משהו חדש להגיד? לא? כן?
אז דור זה משהו ממנו והלאה, הוא מתכוון, לא דור?
כן, כן, כן. ממנו והלאה. כבר מלפני 100 שנה, התחילה להתגלות חוכמת הקבלה בצורה גלויה, השווה לכל נפש, ובצורה כזאת שאתה יכול לגלות אותה לכל בן אדם שבעולם. יהודי, לא יהודי, צעיר, מבוגר, לא חשוב. מותר לכולם לגלות. זה נקרא שאנחנו נמצאים בדור המשיח. שאנחנו יכולים כולנו למשוך את המאור מחזיר למוטב ולהגיע לגמר התיקון.
זה פשוט מדהים שהמקובל, הוא אומר, שמח לגלות ומגלה, ואף אחד לא שמע, כאילו, בזמן החיים שלו, לא היה באמת אנשים, והוא שמח לגלות.
טוב שלא שמעו. גם כך היו לו צרות מזה. ועבור המילים האלה, עד היום יש כל כך שנאה גדולה אליו. מה זה? אבל היום כבר העולם אחר, זה... טוב, מה לעשות? טוב שגמרנו היום תיקוני הזוהר. עכשיו אנחנו יכולים להקדיש יותר זמן לכתבי בעל הסולם. בסדר? אני לא שומע שאנחנו שמחים. הנה מה טוב ומנעים שבטחי גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יחד, הנה